لا ده تلاتة وتسعة، لكن ده
شنو؟ ده بس يلا تمانية، بس يلا ده تمانية.
الحمد لله في الدنيا خير، ربنا يسلمك.
ستمت تقرا بخدش آل، فهي بتاخد في بيتي، في كان بتاخد في ميسي، وخزام ستمت بخدش إلول.
שהוא אפשר להגיד שהוא סיפור מעבר בין תורות לסיפורי מעשיות, כי הוא ממש סיפור מעשיות עשיר מאוד, אבל רואים בו עדיין איזו מבניות כזאת מאוד מאוד שקופה כזאת של תורה שמסתתרת מאחוריו, כאילו, זאת אומרת, בוא נאמר, הרמזים כאן הם עדיין יותר מדי חדים וברורים, רק באמת, אחרי הכל, באמת סיפור עשיר מאוד. אז נעשה ככה, באמת, ככה, באמת, באמת, זה סיפור שבאמת אפשר המון המון לספר אותו, המון המון לחשוב עליו. אז לא יודע, מה שנספיק ככה, ככה לזכור ככה אולי יותר מלמעלה ככה את מה שקורה כאן, אבל מצד שני יד אבל נשמע ככה שבאמת גם הציבור ככה באמת יהיה גם את הרוצה בו על הדברים. מה זה? איך? לפני תורה סמך, כאילו
לא בהכרח הסיפור יד סיפור, כאילו
נכון.
לא,
כנראה קודם כל, אם כבר הפוך, שהתורה באה להסביר את הסיפור, כאילו. ולתת קצת משהו מסוים ממה שהוא רצה להביא בסיפור, אותו הביא בתורה, ואתה צודק שהסיפור כנראה יש משהו יותר רחב מאשר בתורה עצמה, כאילו, כן. נכון. אני כן חושב, אני מקווה שאני אספיק להגיע לזה, אני ביקשתי לכם גם קצת להציץ בתורה ב', כי תורה ב', במעשה ב', במעשה מלך וקיסר, שמעשה וקיסר זה מה שאמר ישר אחרי ראש השנה, כאילו. זה הוא אמר, במעשה מלך וקיסר הוא אמר בחודש תשרי, כאילו בתחילת הסתיו של תת קוסנך ואב כבר, שזה כאילו בעצם, כאילו מה שנקרא, כאילו כמו שאתה אומר, יש סיפור שקדם לתורה וסיפור שבא בעקבות התורה כזה, כאילו. לא יודע אם נגיע לזה, אבל זה מעניין שמתחיל בדיבור, ענה ואמר בדרך סיפרתי מייסה, שכל מי שהיה שומע לא יראו תשובה. והביטוי בדרך סיפרתי מייסה מתאר באמת תיאור עובדתי, כמו שאמרנו, כזה שהיה בטיול סיפר את הסיפור הזה, אבל יש בזה זה משהו באמת אולי מאוד מורכי לכל הסיפור שלנו כאן, שהסיפור שלנו הוא הסיפור של הדרך. בכלל, כמו שיש בלכותי מוהר"ן, בתורן זין, אנחנו הזכרנו פעם, אגב תורה ו', שם מדבר שכדרך איש בעלמה, שלושה, כמו שהגמרא בקידוש אומרת, בשלושה דרכים האישה נקנית, ולא בשלושה דברים. אז הגמרא אומרת שהיחס בין הזכר לנקבה הוא נקרא בחינה של דרך, ושם בתורה שם הוא מאוד מאוד מחיב, זה קשור עוד פעם לכוונות של חודש אלול, אבל יש משהו שבעצם אומר שכדי לזווק זכר ונקבה, אז כמו שגם הזכרנו, צריכים את שבילי התורה, צריכים את מה שבא על הדרך, שהוא זה שבעצם בכלל יכול לעורר את החיבור של השני למלכות, כמו שרבנו יתאר במשך הסיפור עם הבת השובבה, שזה בעצם גם כל העניין של הערעור תשובה. אנחנו מעניין שיש בסיפור שלנו יש ערעור, שעשוע, ואחר געגוע, זה כל מיני מילים כאלה, כל מיני עד כזה כפול שחוזר על עצמו כזה, שהוא בעצם להדעד, כן, גם ידעד, כאילו שזה בעצם את המקום שאיך העניין הוא מה שבאמת עיקר מה שצריך לעשות, לעורר שנים את הבדלתם, לגרום להם להירורים האלה, אז בעצם צריך את המקום המיוחד הזה שקשור של בדרך סיפרתי סיפור. ובעצם כשאנחנו קוראים את הסיפור באמת רואים שרבנו כאילו, הרי כבר מתחילת הסיפור הוא מספר שנכון על המריבה שהיה לו שישה בנים ובת, והשע, והברוגז, ולא ידעו איך היא, אז כבר ממש בסוף הפסקה הראשונה, הוא ביקש שיתנו למשל את זוז ובאות הלצות, והלך לבקשה, ומבקשה מאוד זמן, מרובה מאוד, עד שמצא. אז רבנו, בעצם כבר בתחילת הסיפור, כבר גילה לנו את הסוף, לא ישר איתנו אפילו במתח, בסוגל כתוב, אתה מספר איך ביקשה עד שמצא. אז כאילו היה מקום לומר שרבנו כבר בהתחלה נתן הקדמה שהוא מצא, ובסוף עכשיו הנה, עכשיו כל מה שקוראים תמשך הסיפור, כדי לדעת, אז איך הוא בדיוק מצא אותה, וכל כך, לא יודע, מאכזב או מפתיע, שבסוף הסיפור אנחנו מסתכלים לדעת, כי הרי כבר גילה לי את הסוף בהתחלה, אז בסוף, ואיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה, אז אם כל כך טיפלנו שכל המשך הסיפור זה שלא רק יגיד לנו מה היה בסוף, אלא איך זה היה, ובסוף הדבר זה לא היה, אז מה רבינו מכאן רצה בכל הסיפור הזה כאן. אבל דבר זה מאוד מחדד מה שאמרנו, שבאמת עיקר הסיפור הוא בדיוק לומר את בדרך, כן? בדרך סיפרתי סיפור. שזה שרבנו הרס את הסוף של הסיפור שהוא סיפר אותו בהתחלה, כי הוא רוצה לומר העניין זה לא הסוף, ואיך הוציאה לו סיפר רבנו, שלא נחשוב שעיקר העולם זה התכלית, זה היעד, להגיע למשהו מסוים. ובדבר שם הזה רבנו בעצם מאוד מאוד בונה בנו את כל האטמוספירה הזאת, התנועה הזאת שנקראת התנועה הזאת של הדרך, שזה בעצם אולי גם קשור לכל הנפילות של השני למלכות, שכל הנפילות של השני למלכות כן, בפעם הראשונה שהיה צריך שנה שלמה לחכות, וליום האחרון של המעט מנעט לא לאכול, קצת ככה יכול להזכיר אולי את יום כיפור, וכן ש24 שעות אסור לאכול, אבל ונפל משמה שנה אחר כך עוד פעם, ואמרו לו עכשיו זה לא חשוב שלא תאכל, רק שלא תישן, כמו שבלכותי הלכות בינסך הוא אומר שמה שהכוונה היא דווקא לראש השנה, ששם יש עניין לא לשאול בראש השנה, ועוד פעם הוא נפל. אבל אתם יודעים, ראיתם רבי נתן עצמו בהקדמה השנייה לסיפור המסעות, אומר שהכוונה היא לחטא אדם הראשון ולחטא של נוח. אבל באמת זה פלא איך שנה שלמה, כמו שהיא כועסת עליו, שנה שלמה השתדלת, התאמצת, איך זה שביום אחרון נפלת, ועוד יותר קשה איך ביום הראשון, איך ביום האחרון בפעם השנייה, איך הוא לא הפיק לקחים ועוד פעם נפל. אבל יכול להיות שזה כל הבעיה של היום האחרון, שהיום האחרון זה היום הזה שבו כבר אנחנו מרגישים את הסוף, מרגישים את התוצאה. כבר שמעתי פעם, שלא יודע אם זה נכון, אבל שלפחות אצל כוכב השחר זה היה נכון, שרוב התאונות דרכים קורות שאתה כבר הגעת ליישוב, הגעת למקום היד שלך, אז זהו, הנה כבר סימנתי את המשימה, אני כבר לא צריך כל מיני להיות בערנות כזאת. וזה בדיוק מה שמרדים אותנו, כי בגלל שאתה לא חי את הגעגוע, לא חי את ההליך, אלא אתה חי את היעד, זה עצמו מכניס לך לשעננות, או זה עצמו מאבד את התכלית האמיתית, שהיא לא, לא התכלית, אלא התהליך, וזה עצמו מפיל את השני למלכות פעם אחר פעם. אז כל הדברים האלה הם בעצם חלק כאילו מהתנועה הזאת של כן, של עד כמה בשביל למצוא את בת המלך, עד כמה לראות את הזיווג בין בין הדוח לנוקבה. אז כן, כמו שיר השירים, רך דודי ודמי לך לצביעו לפרלים, שגם שם זה מסתיים בסוף בצורה של כאילו לא בצורה של 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 חיו באושר ואושר, כי זה משהו שהוא אין סופי, זה משהו כזה שזה אי אפשר באמת לתפוס אותו. ועיקר שיר השירים זה לכן בעצם כל ה, שכל עולם אינו כדאי, כמו שאיתנו שיר השיר בישראל, זה הסיפור הגדול הזה של הגעגוע עצמו, של, של התנחים עצמם, ששם באמת הכל נמצא. אז אולי של, כן, זה, ככה אמרנו ככה בצורה כללית, ככה את התנועה הכללית כאן, אבל אולי שזה צריך ככה לגעת בכמה דמויות כאן, גם בדמות של בת מלך, גם בדמות של שני למלכות, כדי בעצם יותר אולי להבין את הנקודה הזאת. הרי כמו שהסיפור מתחיל, שמעשה מלך אחד, שהיו לו שישה בנים ובת אחת. והביטוי שישה בנים ובת אחת, אם אנחנו ביטוי שישר ככה זועק לנו מושגים ככה פנימיים, אבל אנחנו נשתדל ככה לחוות את הסיפור בצד הסיפורי שלו ולא ישר להירמז. אז לומר שלמלך היה שישה בנים ובת אחת, זה כבר אומר המון. זה כבר אומר ש בוא נגיד ככה, המקום שבו יש לאדם שמחה בלידת בת, בטח בתקופות החשוכות של לפני 400 שנה, עוד לפני שגדלה מעלתן של אנשים, אז לשמח בלידת בת זה רק אחרי שישה בנים כאילו. זה פעם ראשונה שיש לידה כזאת של בת, ובאמת האבא ממש שמח שנולדה לו בת כאילו, כן? כי השמחה הגדולה בלידת בת שבא בגלל שזה אחרי שישה בנים, כי יש משהו שצריך גם לגוון, צריך גם משהו ככה, לבית שישה בנים, הוא כבר הפך להיות הנערץ בכפר שזכה רק לבנים שחרים לעבודת הבורא, אבל אין מה לעשות, צריכים גם משהו שעולה קצת כאילו. וזה הקסם המיוחד של הבת שבא אחרי שישה בנים. והקסם הזה אולי מבטא בעצם את הסוד המיוחד הזה שיש בבת, משהו באמת, משהו כפול כזה. היא מאוד מאוד שונה מהאבא, ובהקשר המשפחתי כאן שונה מכל הבנים. מצד שני, אני חושב שיש בבת משהו שהיא מאוד מאוד נאמנת לאבא, כן? כמו שאמר על בנצח אומר שאסור, שדווקא בנים של תלמידי חכמים לא יוצאים תלמידי חכמים, אבל לעולם יישא אדם בת תלמיד חכם, שיש משהו בבת שהיא מאוד מאוד מקבלת, שהיא מאוד מאוד מבטאת או מתרשמת מהתנועה שקיבלה מאבא שלה. אז כן, כל הביטוי שאבא עשה דברתה, שיש קשר עמוק דווקא בין האבא לבין הבת, אז יש בבת משהו שהיא מאוד מאוד כאילו קשורה לאבא, ואולי השתתפות של האבא, אבל יש משהו שם שהיא מבטאת את זה באופן שונה. והדבר הזה הוא בדיוק עושה את הקסם המיוחד הזה של הבת אחרי שישה בנים, שברור שאנחנו מבינים מושגים הפנימיים, זה בעצם כל מידת המלכות אחרי אהבה קצוות, אחרי ששת הספירות הראשונות. ששת הספירות הראשונות הם גילויים, הופעות אידיאליות שמגלות את מה שגלוז ב באלוקות עצמה, וזה לא, אין כאן משהו חדש בכל ששת הספירות השונות, הם רק התנצצויות ונטיפים מהדבר הגדול הזה של איך האור האלוקי, איך המדרגה האחדותית מגלת לה בעולם. אבל כל הבחינה של המלכות זה שהיא בכוונה מצאת מלבר, היא יכולה בכלל להיות מנותקת מכל הספירות הקודמות, ויכולה בכלל לרדת ל עולם הבריאה, להיות ראש לשואלים שם, ויש בה איזה משהו שכל התכונה שלה זה שהיא בעצם זווית חדשה, כן, זה מקבל כזה שאת כל האור אלוקי, כמו שמלכות משול להימלך, יודעת איך להעתיק למקום אחר. אז יש בה משהו שבמאותה היא מבטאת משהו חדש, משהו שונה, משהו שבאמת יכול לחדש, וכל, בעצם אולי מגמת כל בריאת העולמות הייתה בשביל מידת המלכות, בשביל לגלות משהו חדש, כן, שזה בעצם כל מה שהזכיר כאן היה משתעשע עמה, שזה כל המגמה השעשועית של שעשועי המלך מעצמו לעצמו, איך הוא מגלה אור חיים חדש. ומצד שני, כל מידת המלכות היא העניין של דווקא של המקבל, של ההתבטלות, של אור הלבנה כאור החמה, שיש בצד מסוים שהיא מאוד מאוד כל כולה אל אישך תשוקתך, כל כולה מלאה, כמיה, לשוב אל המקור שלה. אז יש כאן משהו שהוא נושא בקרבו את שתי ההפכים האלה בית ובנה אחת. הוא כל כולו התבטלות, והוא כל כולו משהו מיוחד שכאן כאן, וזה בעצם מה שלכן הכתוב כאן היה מחבבה ביותר, והיה משעשע אימא מאוד, שזה בעצם כל היסוד של השעשוע, מה שגם מקודם הזכרנו, געגוע, שזה נוגע בעינינו נוגע, שבעצם קשור לאור המיוחד הזאת של הבת. אבל דווקא הדבר הזה, כגודל הייחודיות שיש בו, כגודל השמחה שיש בו, קרה גם גודל שפעם אחת היה מתוועד עם הביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, שדווקא הדבר הזה הוא בדיוק מה שיוצר את הסיבוך, כי זה מאוד מאוד מאיים עליה, כי בגלל שהוא מתייחד עימה, והיא אמורה להיות מאוד מאוד כמוהו, אבל היא גם מאוד מאוד שונה, זה בדיוק המקום הזה שיוצר גם את כל סיבת הנפילות, ואת כל השברים של העולם, וגם ראיתם ברבי נתן באדמה של הסיפור עם הסיוט, הוא אומר שזה בעצם כל סוד שבירת הכלים, שבירת הכלים הייתה בעצם של המלכויות, שהיו אמורות לשאת את כל האור האינסופי בתוכן, ולשאת אותם דקה בצורה של אור בכלי, זאת אומרת של איך האור נראה את עצמו במשהו שהוא זולת האור, והדבר הזה יוצר פיצוץ ויוצר שברים גדולים מאוד, ואולי גם הביטוי של עשה ברוגז ככה מעורר לנו גם את קטרוג הלבנה, ששתי מלאכים אמורים להיות בקטר אחד, אבל זה, הדבר הזה לא הולך, ואולי אפילו הביטוי שנזרק מפיו דיבור שהלא טוב ייקח אותה, אולי אפילו מגלגל אותה אחר כך מכל הסיפור של אדם הראשון, של לא טוב להיות האדם לבדו, שהמציאות של נוקבה ודוחה הם דבוקים אחד מהשני, בגלל שהם יותר מדי ביחד, אז זה עצמו יוצר את המצב של, של הלא טוב, וזה מצריך את בבחינה של הבנה לכי ומעטי את עצמך, ובבחינה של האדם החווה את הבחינה של הנסירה. ויש כאן משהו שהמקום הזה שהוא כל כך בצורה פנימית קשור, אבל בצורה גריאה כל כך צריך לגלות משהו מיוחד, ויוצר גם את כל המשברים, יוצר את כל המתחים שבעקבותיהם עכשיו צריכים לדעת לחלץ את הבת מלכה, את בת מלך, כאילו לתת לה את המקום המיוחד שלה, שעם כל זה היא תהיה לגמרי קשורה אל המקור עצמו. כן, זה בעצם הבירור הגדול שקיים כאן. אני חייב כאילו להקדים הקדמה, הסיפור הזה כאן, זה לא רק הסיפור הראשון של רבי נחמן, מי שמכיר את כל סיפורים מעשיות, הסיפור של בת מלך חוזר אליו בהמון המון סיפורים. ואפשר לומר, ממש עד הסיפור האחרון שרבינו, שכבר גרונו לא יכל כמעט לדבר במחלה שהייתה לו, אז הסיפור האחרון זה היה בית השישי, ששם אדם דובר על אותה בת מלך שמנסה להימלט מאותו מלך רע שמשתלט עליה ונפלה חלישס. אז זה רק אומר, בעצם זה כאילו במידה מסוימת הסיפור של בת מלך זה הסיפור של סיפורי מעשיות, זה הסיפור של הכוח האלוקי שגלות בעולם העשייה, שגלות בתוך המציאות החיים עצמה, שהיא נמצאת כל הזמן במקום כזה שבמקור שלה היא ממש אלוקות, ואולי אלוקות בגילוי הכי חמוד והכי מיוחד שלה, אבל בהופעה הגנייה שלה יש ממש מסוים שהיא מאוד, יש בה גם משהו מרדני כזה, יש משהו כזה שהיא מאוד מאוד מחפשת את הזהות המסוימת שלה, ומזה בא כל הבירורים וכל המשברים וכל הצורך לדעת איך עכשיו מחלצים את בת מלך שהלכה לאיבוד, כאילו, כן, שנאבדה. כן. מה סיבת המשבר כאילו? אז זה שזה, הם מאוד מאוד קרובים, הם מאוד מאוד שונים. אז ההתוועדות, כן, דווקא בגלל שהיה כתוב שפעם אחת היה מתוועד עם הביחד באיזה יום, שזה בעצם אתה מנסה יותר מדי להדביק ביניהם, דווקא הדבר הזה הוא יוצר פיצוץ, כמו שבסבירת השבירה שהיה ריבוי אור בתוך הכלי. אז הדבר המסב הזה, והוא בא במקום מאוד מאוד נכון, כי באמת הכלי קשור לאור, אבל יש משהו נושא שהכלי צריך, יש לו גם את, את האור המיוחד שהוא בא, הוא בא לבטא. עכשיו זה כאילו, זה אומר שיש כאן איזשהו חטא מיוחד במציאות, שהוא בא מסיבה טובה מאוד, אנחנו לא רוצים שהאבא לא יתבד עימה, אבל כמו שאמרתי, אם זה היה בצורה של שעשוע, געגוע, אירעו, שזה בעצם נוגע ואינו נוגע, זה היה אולי משהו יותר, יותר אולי נכון לעשות, כאילו שהיה מתקיע בצורה כזאת. המקום הזה שהיה מתוועד עם, אתה רואה שדווקא זה, הוא עורר את הרוגז הגדול הזה, כאילו. אז כאילו מה הפתרון באמת? כמו שבאמת, בעצם יש כאן משהו שאין לנו, איך אפשר להתמודד עם הדבר הזה? כי הבת מאוד מאוד צריכה, נגיד לזה עכשיו, הנשמה, המלכות, הגילויים אלוקים כפי שהם גנוזים בתוך העולם, הם כולם אלוקים, אבל הם כולם עולים, ואם יותר מדי נדביק אותם באלוקי, אז נחנוק אותם, ואם יותר מדי נשחרר אותם, הם חלילה ילכו למקומות מסוכנים מאוד. אז הפתרון הזה זה השני למלכות, כן?
אבא מתרגל.
כתוב בנשא ברוגז, עליה, כן, מה זה?
בנשא ברוגז, אבל לא רק בנשא ברוגז, אז
נכנס בפילות, אבל מי אומר אותה? כן.
כאילו,
אחרי זה ילכה, אבל אני לא רואה פילות. כן, לעצור, כאילו, לא, יש כאן משהו, כאילו, אתה רוצה להגיד שמשהו מבונה, כאילו, בעצם השיטה האלוקית, כאילו,
לא
זה...
כמו שזה לא הולך,
קצת,
כאילו, מתבאת משהו הולך,
ואז אמרו מה שאמרו אותה לקחת. כן. לא, זה קצת חלק מה שאתה אומר. כאילו, משהו כאילו שמתחלת על הרגע הזה, כאילו. כן. איפה אבא נכנס כאן? כן, זה כמו בכל הסיפור של יום לחמן, שהאבא זה אין מסתתר כאילו. זה משהו כזה שבאמת אני חושב, כאילו מה שרבנו רוצה לומר, הדרך היחידה לגוד את אבא היא דרך השני למלכות. זה הסיבה למה צריכים שני למלכות בעולם. כי אם לא השני למלכות, תמיד היה את המתח הזה כאילו. והשני למלכות הוא הפתרון לאבא כאילו. אני עכשיו כבר הציג אותו את השני למלכות. השני למלכות, יאללה מסתם זה מישהו שמחליט לשתף פעולה עם המלך ולעזור לחיפושים. אבל השני למלכות, קודם כל כשמו כן הוא, שני למלכות, זה בעצם אומר ממלא מקום ראש הממשלה. כן? זה בעצם זה אומר, הוא ראש הממשלה בעתיד, מה שנקרא בלשון פוליטית, הוא הנסיך הפוליטי הבא כאילו, כן? בהקשר המסתם הזה, זה לא רק אני אומר, זה גם... רבי נתן אומר, נביא איתך את ההקדמה השנייה, מביא את זה דברי הזוהר הקדוש, שאומר שמן דקפיל לחיביה נסיב, איפה זה? מן דקפיל לחיביה לברתא דמלכא. זאת אומרת שלא להתאמן, השני למלכות לא סתם כאן בא רק לעזור לאבא למצוא את ביתו האהובה, אלא זה בסוף הכוונה, זה כמו שרבי נתן אמר, זה בסוף הוא אמור גם יהיה להתחתן איתה ולבדוד אותה מהמלכות הראשונה שבה היא נמצאת, ובזכות הדבר הזה בעתיד הוא יהיה כן המלך הבא במקום המלך הראשון. אומרים אחרות, אנחנו עכשיו, אני אגיד קודם כל, הביטוי שני למלכות, אני מדבר שם אותו במושגים פנימיים, הוא לכאורה אמור להגביל למושג זער על פין לעומת אריך על פין. שאריך על פין זה ההנהגה הערכית והמשמעות העליונה שלה. ואי אל מול מידת המלכות, זה ודאי שמידת המלכות כלולה בתוך המדרגה הזאת של האריך על פין, אבל אין ביניהם איזשהו צד מסוים של תקשורת, מדרגת האריך על פין, היא מדרגה כל כך גדולה שמבליעה את המדרגה העולמית, מבליעה אותה בתוכה, ויש מדרגה שהיא נקראת מדרגה מתווכת, שהיא גילוי של אותו אלוקות וזה הרנפין, שזה בעצם בחינה של שני למערכות, לא לצורה האינסופית, בצורה כזאת היא שהיא כאילו מדברת בסוף העולמיות, מה שראינו באורות הקודש בשעה שבע שעבר, האידיאלים הרגילים שקשורים לעולם המוגבל, ולא האידיאלים הנשגבים ששורים לעולם הבלתי מוגבל. שזה, ההנהגה של זה הרנפין, הרבה פעמים נראית לנו כהנהגה יותר קטנה ופחות רחבה, פחות אינסופית, אבל כל ספר שיר השירים הוא כולו מיוסד על היחסים בין זער אנפין לבין הנוקבה. דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, שנה שברה בסוגיה של הטוב הכללי, שכן שכל הבחוק הארזים, איך הביטויים שמה שיש לו שר שחור, קבוצת תלתן שחורות כעורב, שכל זה ביטויים לזער אנפין, זה האהוב שמתחבר אל הראייה בספר שיר השירים. אני לא מכיר, אולי תתקנו אותי, מקום שמדובר שיש קשרי חתונה בין אריך לבין הנוקבה. כל פעם שמדברים על יחסים של חתונה, של זוגיות בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, זה בין הנוקבה לבין זער אנפין, וזה בעצם איזושהי בחינה מסוימת שברגע שהאור אלוקי מגלה את עצמו בצורה שמתאימה לעולם, אז עכשיו אמרת יחסים הוא לא יחסים של ביתי, אלא אמרת יחסים של אחותי או של רעיה, של דוד ורעיה, שהוא סוג כזה שיוצר סוג תקשורת אחרת, שבסופו של דבר נגיד נותן את המקום שלה. יש כאן הרבה הרבה תקשורת, אבל מקום כזה שלא חונק אותה, אלא מדבר במקום כזה שהוא מתאים לשפה שלה, אז במקום מסתם זה כאן יש לה גם לה לנו כבר יש במקום, וזה כאילו, נגיד זה כך, הפעם היינו מסבירים בצורה כזאת, שאם יש איזה ראש ישיב וחשוב, שרואה שהבת שלו ככה קצת, הוא לא מצליח להשתלט במחה חינוכית, אז הוא לוקח איזה בחור אותו מהישיבה, משדר אותו אליה, הצורה כזאת, אז זה משהו כזה שכאילו, זה סוג אחר של תקשורת, שבוא נאמר, נותן לה את המקום המסם שלה, זה בעצם הסיפור של השני למלכות, שהוא בעצם יגלה את אותו מלך, יגלה אותו עכשיו, אבל במקום כזה שאמור להיות מתאים אליה. זה בעצם כל התנועה עכשיו שכאילו לכאורה אמורה בעצם ליצור את הפתרון המיוחד הזה, שהיא גם קשורה למערכות, אבל בצורה תקשורת, לא של בת, אלא בצורה של קשר הדדי, של קשר זוגי, של קשר של התעשרות שבאה מהסגנון המיוחד הזה של השני למערכות. מה זה איך? בזכות המלך, לא יהיה מלך, זה תהיה מלכה. אני כבר אומר, שאלת, הרי שמת, זה משהו מעניין בסיפור, שבסיפור בתחילה כתוב שהיא בת מלך, נכון? אם אתם זוכרים, שהיא נמצאת בתוך הארמון של הסיטרא אחרא, אז שם כתב הרש"י אומר ציווה להביא המלכה, פתאום היא שודרה גם המעמד שלה מבת מלך למלכה, כי זה כל החלומות שלה, היא לא רוצה להיות בת של, היא רוצה להיות היא עצמה, היא רוצה להיות מלכה. אבל כמו שורים שהיא לכאורה מלכה, אבל אז היא מרגישה עצבה מאוד, וכל מן פוזלת, וכל מה שיש לה שמה, היא פתאום דווקא פוזלת לכיוון של השני למלכות, כי יש לה עדיין הרבה הרבה הגויים לבית אביה. ובסוף הסיפור, שבא הרוח ומספר שהוא נסע, זה מה כתוב שמה, זה צריך לצאת בת מלכה אל אר של זר. הייתי מפסק את זה, בת פסיק מלכה. אומרים אחרות, היא כבר לא רק בת מלך, היא גם בת, אבל היא גם מלכה. יש במשהו מסוים כזה, שהנה עכשיו, כמו ששאלת, אחרי שהיא תתחתן איתו, אז יש לה שתי תוארים, וגם הבת של המלך העליון, וגם המלכה בקשר החדש שנוצר, וזה מה שצריכים ליצור עכשיו. אני עוד פעם, אנחנו, כל מה שאנחנו מדברים כאן, אתם מבינים, זה כאילו זה, אני לא רק מביא סיפור מעשיות של ספר משהו, זה הסיפור של סיפורי מעשיות, זה הסיפור של איך לוקחים את כל הכוחות החיים שגנוזים בתוך העולם ומלבים אותם, מחיים אותם, נותנים את המקום המיוחד שלהם ושנמצא בתוך המקום הזה שהוא כאילו משתלם בכל דברים. לא, זער אנפין זה כבר המקום של, זה המקום התורני שידריך אותם. זער אנפין זה התורה. הנוקבה, בת המלכה, היא כנסת ישראל, בלי תורה כאילו, אבל זה החיים עצמם. ועכשיו אנחנו צריכים למצוא איך מצילים את החיים ישראלים עצמם כאילו. והדבר הזה בעצם אמור לעשות כאן כלוחו בסיפור שם כאן, המשימה מוטלת על השני למלכות, כמו שגם רבי נתן כותב את הסיפור שהשני למלכות זה עם ישראל, זה התלמידי חכמים של עם ישראל, זה הצדיקים ש... כן, מה אני חיים מתים, אתם תחוי מתים, אף אני כן, אל תקריא עמי אלא עמי, שהם אלה שבעצם נסעים לקדוש ברוך הוא במשימה הגדולה. אבל אני מדבר, ומי איבת המלך שאותו השני למלכות שאותה זרם פין, האידיאלים, אני אקרא לזה, שצרים עולם הגבוהים באים להציל, את העולם, כביכול המובא על עצמו, אבל שבו עצמו יש איזשהו אור מאוד מאוד גדול, רק שאנחנו צריכים לדעת איך לא לבוא איתו בצורה של ברוגז, כאילו. איך, מה זה? הוא כאילו, הוא גם מתווך, יש לו כאילו יכול תפקיד שהוא מתווך, ויש לו תפקיד שהוא בעצם צד שני הוא בן זוג שלה, אבל אתה כבר עכשיו הגעת לנקודת המורכבות של הסיפור הזה כאן. כי בעצם השני למלכות יש לו כאן נאמנות כפולה. הוא מצד אחד כתוב כאן שכל הסיבה שהוא נשלח לשליחות, כי הוא ראה שהמלך עמד בשביל מלכות בחמת שלה שהמלך מצטר מאוד, אז כאילו המניע של לעשות את הדבר הזה כי הוא נאמן למלך, כן? כי הוא אחר כל שם סבותה של המלך, ומצד שני יש לו כל התפקיד שלו כאן הוא לעשות את זה לא בתור שר של המלך, אלא לעשות את זה בתור מי שאמור להיות אחר כך לשאת את בת המלך, הוא אמור להיות זה שבעצם אמור להאמין בה. ובעצם יש כאן, אני חוזר לתורה סמך, נכון, הרי בעצם כל תורה סמך מדברת על מה שהבנו פעם שברה, על התלת מימד כאילו, כן? שיש כאן גם את בחינת רבי לזר בר שמעון שהוא בן, וגם בחינת רבי אבא שהוא תלמיד, ויש את הבחינה של רבי שמעון עצמו, סבא קדישה כאילו, ועכשיו צריכים, השני למלכות, צריך להיות גם בחינת בן וגם בחינת תלמיד, הוא צריך בעצם להיות כאן... להתנהל כאן משתי סוגי התנהלויות, בהקשר מוסף שלה הוא צריך מאוד מאוד להאמין בה, ומצד שני הוא צריך מאוד מאוד גם לכוון אותה ולהדריך אותה אל המקום של אבא, וזה אולי חלק מכל מה שבכל הסיפור שלנו כאן, זה מה שיוצר את כל האתגר הקשה. כי אני חוזר עוד פעם למה שהזכרנו קודם, לנפילות שהיינו ביום האחרון, כי הוא ברגע שהוא יפך להיות משימתי מדי, יהפוך להיות יותר, יותר מדי בעמדה של השלוח של, של המלך לתפוס את בת המלכה, להחזיר אותה חזרה אל הארמון באותו רגע, אז הוא לא מאמין בה, הוא לא בוטח בה, הוא לא נותן לה את המקום שאותו היא צריכה, כי הרי היא בעצם מזמן את יכולה לחזור, מה שהיא צריכה זה רק שמישהו יעורר ויחיים מחדש את האמון שלו, את האמון שיתראה שיש מישהו שבאמת מאמין בה, שבאמת מתקשר אליה, שבאמת יכול להצמיח אותה במקום המיוחד שלה.
כן.
וניסיונות של כל הסיוט
ולא חאור
ואין תילות זה נתנה של הקשבוקו. זה עוד פעם, אם אני... יש פה שיר שירים במצור, כאילו, כל שירים, אנחנו הנקבה שאנחנו הקלה בסדר, וכל איזה שיר שירים של הזכר. אנחנו שתי התפקידים, לא יודע, או אשריך שאתה רק הזכר, אני צריך בנפש שלי נמצא במתחים פנימיים בין הזכר לבין הנקבה. בתוכנו עצמנו, נגיד ככה, זה המלחמה בין הצד, נגיד לי, זה הצד המודע שלנו לצד הלא מודע שלנו, בין הצד השכלי שלנו לבין הצד שבצורה גדולה של הכל הנשמתי שבנו, בצורה אחרת של הכל כוחות החיים שבנו, שזה בעצם כולנו משמשים כאן את שתי התפקידים האלה. וכשאני מדבר על זר אנפין אני מתכוון יותר בעצם לכל המושג שנקרא עולם התורה, כאילו שעולם התורה, לכן בעיניי המלאג זר אנפין והמלאג תבדי חכמים הוא לא מושג שונה, כאילו שזה הכוונה איך זר אנפין מתגלה בעולם, וזר אנפין בתוך המציאות העולמית הוא מתגלה בצורה כזאת שזה יש בו הרבה מותר ואסור והגדרות ומשימות ויעדים, וזה טוב מאוד שזה ככה, וזה חלק מהמקום מסוים הזה שמתאים את האור הלוקי לעולם, ויש בדבר, כי הוא סוף סוף להיות מאוד מאוד נאמן לגלות את המקור עצמו. ויש בו צד שהוא צריך להיות נמצא במקום הזה, וזה, זה, אנחנו לא באים עכשיו בעמדה של שפיטה, זה מאוד נכון שיש לו גם את הצד וגם צד אחר, אבל זה יוצר משהו מאוד מאוד, שצריך לדעת איך להלך בין הטיפין בצורה, בצורה הנוכנה שזה צריך לעשות. כאילו בעיניי, כאילו, אני מבין שאתה מקווה שעניתי לך, כי פיצלת משתי מושגים, אני מנסה כאילו לאחד אותם מסיפור זה כאן, ואולי בתוך הנפש האדם, כאילו, כן, הרי אם אנחנו רואים שבת המלך זה הנשמה שלנו, אז מי זה השני למלכות? זה כנראה כוח אחר שקם בנו, ושתיהם זה לא בדיוק הקדוש הוא בעצמו, אלא גילים של הקדוש הוא שמתנועים מתוך תנועת הנפש שלנו, כאילו. וכאן באמת, אני רוצה לרגע באמת, דיברנו ככה על האתגר של השני למלכות, עד כמה באמת הוא יאהב אותה, אני רק בא להציב את האתגר הזה דרך הסיפור של בת מלך עצמו, כאילו שכמו שאמרנו שהיא מאוד מאוד רוצה להיות מלכה, ואז היא, אבל שפתאום היא מלכה, היא מאוד מאוד עצובה בארמון שבו אני מצאת, וצריכים לדעת איך הפוך אותה להיות, כמו שניסיון לכל זה, בת מלכה, כאילו. הרי בסיפור כאן זה מאוד מיוחד שהתחיל רבנו אמר ש שאותו שני מלכות ביקש שיתנו לו שרת וסוס ומעות על ההוצאות, ושלושת הדברים האלה משרת וסוס ומעות על ההוצאות, אנחנו רואים במשך הסיפור איך לאט לאט הוא משתחרר מאוד ועוד מהדברים האלה. כבר בהתחלה שהוא רוצה להגיע, כן, שהלך במדבריות ושדות וערים ובסוף מצא שביל אחד ואז ראה את הארמון, אז כתוב שכבר אז הוא השאיר את הסוס, ורק כך אחרי הפעם שנייה שהוא נרדם, כן, אחרי שהוא שתה היה משתכר וישן תרדמת של 70 שנה מתעורר, אז כתוב שמה, שהשאיר את המשרת והניחו, ובסוף הוא לא נשאר אלא עם הכסף, שזה בדיוק מה שאחר כך בסוף הסיפור, שכנראה שבדבר הזה איתו הצליח להוציא את בת המלכה, כן, שזה מה שהפסוק אומר, לא בגבורת הסוס יכפת, ולא לו בשוקי האיש שזה המשרת ירצה, רוצה השם את יאירה ותמייך לחסדו. זה בעצם אומר שבעצם משהו כדי לגבול את בת המלכה לא צריכים את עוד רגע נסביר את הנסיעה למרחקים של הסוסים, ולא צריכים להיעזר בכל מיני דברים חיצוניים שזה הקריאה של המשרת, אלא צריכים את הלב, צריכים את רוצה שמתיריו את המחלם הזו, את הבחנה של כן, של של ההתקשרות, זה הדבר שהוא צריך, ולכן כל המעטפות החיצוניים האלה משתכנים אותם בכסף, שזה בעצם הבחינה של הכיסופים, הבחינה של הגעגועים הנוספים שהיא קשורה גם לכל הסוגיה של השירות שצריכה להיות בידי חכמים, של המקום הנוסף הזה של של כיסופים שאף פעם לא יגיעו לסברונם, זה רק זה הנקודה שדקה אפשר לגבול את בת המלכה. כן, כן. הוא השתמש, קיבל כיס ששם הממון הופך להיות אינסופי כיס, ששם הכיס הזה מאפשר לו להיות במקום כזה שבו הוא מגיע לאותו אר של זהב ומבצע של מגליות, ששם הכסף הזה הופך להיות כפלי כפלי כפליים, הופך להיות בעצם קשור לתנועה אינסופי כיס. מה זה איך? איפה כתוב שישתחרר? אז אני חושב שלא, הכוונה זה עצמו קיבל עכשיו, כמו שבלכות גבעה אומר, זה צריך להיות כפל כפליים, כאילו מאוד מודגש שמהסוס הוא השתחרר, מהמשרת הוא השתחרר, הכסף הוא לא השתחרר, אלא הכסף צריכים עכשיו, הוא קיבל את האויצר הזה שהופך ומכפיל אותו, וזה הופך להיות מכיסופים לזהב ומזהב למגליות, זה הופך להיות קשור לאושרות אינסופים כאילו. אבל הדבר הזה זה דבר שאני אהל לי, נשאר איתו עד הסוף כאילו. הסיפור של הסוס הוא סיפור ככה שבאמת אולי ככה קצת מבליד את הסיפור של הבת מלך, כי הרי בהתחלה למה צריך סוס? כדי ללכת למקומות רחוקים. זה מה שכתב שמהתחלה יעשה, היה הולך אנה והנה זמן רב ובדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד והלך במדבר. ואז ראה שביל אחד מן הצד, ומה שדיברנו כבר בעבר על כל הסיפור של השביל, ואז פתאום אומר, למה חפשת במדבר? אולי נמצאת ביישוב. כאילו נהיה לי קצת הניגול כאן, הוא למה לא לחפש במקום כן, לא משמיימי ולא מעבר לעמי, כי קרוב אליך הדבר מאוד. במקום שאני לוקח את הסוס וחפש את האש על המרחבים, אני פשוט יכול למצוא אותה בתוך היישוב עצמו. ואני אגיד קצת אולי בצורה פרובוקטיבית, אתה לא באמת חושב שזה מה שאני אומר, אבל רק להמחיש את הדברים, שיכול להיות שבכלל הבת מלך היא לא הלכה לאיבוד בכלל. הרי כתוב בתחילת הסיפור שבלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איך אני, כי לא חיפשו אותה בחדר. כן, אבל כתוב, לא כתוב שהיא לא הייתה בחדר. יכול להיות שבכלל לא נמצאת שם, וכולם מחפשים אותה בכל הכיוונים בעולם, כי כולם יודעים שהיא תתפנה, וגם כולם ישר, המחשבה הראשונה, בואו תשלחו ליערות, תשלחו לקרות אחרים, וגם כולם לקחו את כל הסוסים, גם הוא לקח, אבל בסוף אולי בכלל נמצאת ביישוב. אני מחיש את מה שכאן כתוב פרש בסיפור, שגם כשהוא מגיע לארמון שבה היא נמצאת, אז כתוב שם שיש שם כמה של שואל מלך באתרה וכמה חיילות שם וכמה שואלים מכלים, ואמר שום אחד מהם לא שאלו כלל. כן, זאת אומרת שהוא מגיע, הוא בהתחלה מתיירה פני החיילות שלא יכול להיכנס, אבל אף אחד שם הלכה לא עוצר, לא עוצר בידו. אני לא יודע אם זה צריך לגרות כאן חיילות, ואני לא עכשיו אכנס לכל סוגיית גיוס נשים לצה"ל, אבל מדובר כאן על, בוא נאמר, ברור, מדובר כאן על כאלה שלא עושים, לא יודעים מה לעשות, כאילו, בשעה שמישהו פורץ לתוכם, ובקלות, אם הוא רוצה, יכול להציל אותה. אומרים אחרות, יש כאן אמירה שאומרת, באמת, זה מאוד מאוד פשוט להוציא את הבת מלך. יכול להיות אפילו שבאמת לא הלכה לאיבוד, כאילו. זה הכל רק מתחיל להודד אותי שהשאלה, עד כמה הבת מלך רוצה לצאת מהסיפור הזה כאן, שהיא בסוף שבר שקועה בתוך המצוות הזאת כאן, כמו המשל של הבית שרבינו עוסקים לקוטי מרן תניאנה, על כן, כל המבצרים והארמונות שהבן מלך נוסע לגיע למלך, אבל הכל זה אחיזת עיניים, הכל זה אשליה בצורה עמוקה פנימית. אם רק הבת מלך הייתה רוצה לצאת מכאן, אם היה לה סיבה טובה לצאת מכאן, הייתה לצאת מכאן. הוא אומר שבעצם הסיפור האמיתי כמו שאנחנו אומרים כאן, זה בעצם, זה לעורר את הגעגוע, זה חלק ממה ש... איך הוציאה לו סיפור רבנו, אני קודם אמרתי כי אסור להיות תכליתיים, אבל יותר מזה, כי הסיפור האמיתי הוא עצם הקשר, עצם הגעגוע, עצם זה שצריכים לעורר את האמון, ואולי בזה עצמו הוא הוציאה כבר, כאילו באיזשהו, לעומת כל האנשים שלו, אחרי שהוא התעורר מה... תרדם של 20 שנה, אומר ודא יש, זה עצמו בעצם בצורה אמיתית מחלט אותה מהמקום המסובך שבו אני מצאת. אז אולי כאילו אני אדבר אולי ככה עכשיו על איך באמת מחלצים אותה. אז כאילו באמת אחרי התרדמת של בהתחלה התרדמה הראשונית יותר, שזה כמו שאמרנו תנו לחץ של אדם הראשון שאכל בעץ התפוח, שזה באמת עדיין לא נפלא מכל השבעים פנים, אלא זה יותר עדיין איזשהו גרות אחרי חולשות חיצוניות שיש לנו, ואחר כך יש את השיכרון, שזה כבר עיבוד של כל הפנים, שזה באמת יותר, אתה מאבד 70 פנים כי אתה מאבד את עצמך, זה בעצם ההבדל בין הנפילה הראשונה שאתה נגרע אחרי מקומות אחרים, ובמקום השני שאתה איבדת בכלל את הפנים, את הפנייה, אין לך אפילו לאן לפנות, אין אפילו מי שיגרר אותך, כי איבדנו את החיים שלנו עצמנו. אז שם הבת מלך באה והיא עצמה מעוררת כשנים את תרדמתם, עם כל הסיפור של המטפחת, דיברנו עליו שבוע שבוע בתור הסמך קצת, אבל ככה באמת הסיפור של המטפחת הוא בעצם הסיפור של מה שאז אמרנו של סיפורי מעשיות, שבעצם היא גונזת את עצמה בצורה צפונה בתוך המטפחת, מה שמעורר עכשיו את השני למלכות להבין שעם העיקר החיסרון זה שהוא איבד את הלב, איבד את הגעגוע, איבד את הסקרנות, איבד את בכלל את חפץ החיים, אז פתאום עכשיו הסיפורי מעשיות גורמים לו להרים את המטפחת אל השמש ולראות מה מסתתר מאחורי הדברים האלה, ופתאום מתחיל לפענח כמו כל סיפור מעשיות מה רבי נחמן מנסה לגנוז כאן, וכמו שאמרנו זה בעצם לעורר את הקשר האינטימי הבלתי אמצעי בין הבת מלך לבין השני למלכות, כי יש משהו שרק הוא והיא יודעים, כי יש כאן איזשהו סוד כזה שכתוב בדמעות שלה, שרק הוא שרואה זה מול השמש שיודע, מה שכן, העומק הזה שבתוך הסיפורי מעשיות יש איזה משהו שמחבר את, ה, את, כן, את מי שכתב סיפורי מעשיות, לכל מי ששומע זה את ה, כן, מעורר, כמו שאמרנו שאול, מעורב, מעורה, יוצר את ההתקשרות האישית שכל אחד ואחד ניתן על הדברים האלה. אבל אין לי יותר מזה, כי זה בא מהדמעות שלה. שבא מהדמעות שלה, זה בא מעומק החיים שלה. שזה בעצם משהו כזה שיש משהו בדמעות שהוא יותר מכל הדיבורים החיצוניים, כל הדיבורים שהיא אמרה, וכל הקרקרות והסוסים שרחבו על גבם לא הצליחו לעורר אותו, חוץ מהדבר הזה שהוא בא מעומק החיים עצמו, מהנקודה הכי פנימית שנובעת מתוך הדמעות, זה הדבר הזה שמצליח לעורר אותו, וכל כך מעורר אותו, שגם שהוא נפגש אחר כך עם כל שלושת הענקים, כן, בהמשך הזה של הסיפור, אז אני באמת לא יודע עכשיו, אני תמיד מבוכה, אם שלושת הענקים כאן זה לגרותה או למעלותה, זה כאילו בצורה פשוטה, זה נראה בהתחלה כל מיני כוחות שבאים לייאש אותו כאילו, וזה אולי כזה כל מיני צדיקים שמדברים גבוהה גבוהה ואומרים אין מצב כזה שיהיה בתוך ה, שיהיה בת מלך בתוך הר של זהב ומבצע של מגליות, זאת אומרת לא יכול להיות שיש בתוך העולם שלנו עושר כזה אינסופי כאילו, והם בעצם דווקא אולי בגלל הצדקות הגדולה שלהם הם לכאורה שוברים את ליבו. אבל זה אני רוצה זוכר לי הרבה אותו פעם אמר לנו שאם באמת זה נכון שהתפילה הראשונה הייתה חטא אדם הראשון והתפילה השנייה הייתה חטא של נוח, השלושת הענקים האלה זה אברהם יצחק ויעקב, שלושת האבות כאילו, וזה שלושת האבות שנכון שיש בהם משהו שבמבט הפשוט זה מאוד יכול לתסכל אותנו, מתי הגיעו מעשה למעשה אבותיי אברהם יצחק ויעקב, אבל כמו שרבי נתן כותב בהקדמה השנייה, שבסוף אתה רואה שדווקא הם אלה שסייעו לו, כי כל אחד כאילו יש אותו, אבל אשר חיבר אותו לענק השני, וגם הוא כאילו יש אותו, בסוף חיבר אותו לענק השלישי, וגם הוא כאילו יש אותו, בסוף חיבר אותו לכל הרוחות, והרוחות גם כאילו ישו אותו, ובסוף הגיע איזה רוח שהתעכבה, והיא זאת שפתאום גילתה את הכל. אז כמה, כאילו, יש כאן משהו שנפגשים בגודל, זה יכול מאוד מאוד לתסכל במבט הפשוט. אבל אם אתה, בעמדה כזאת שאתה אומר, כמו שאותו, כמו שהשן למחות אמר, שהתחיל לבכות מאוד, אחרי שגם, כן, זה בעצם גם שלושה מדרגות, נכון? כי זה בעצם, זה התחיל בהתחלה, מישהו מלך על החיות, אחר כך מלך כל הציפורים, אחר כך כל האורחות. שכאילו בעצם זה גם רבי נחמן שרן אומר שזה שלושת עולמות, שיש את העולם העשייה שזה הבהמיות, ויש את הציפורים שזה עולם היצירה, ויש את הרוחות שזה עולם הבריאה, ובכל העולמות ביה כאילו באמת לא נמצא דבר כזה. ואז הוא התחיל לבכות ואמר אני יודע שישנו בוודאי, כן, זה אנא שומרים אני ככה לביאת חן מביא, אני יודע שישנו בוודאי זה ראשי תיבות, אין יאוש בעולם כלל, כאילו, כן? שזה בעצם, שלא לא מרימים ידיים, כאילו. אז דווקא במצב כזה, אותם הענקים שלכאורה מייאשים, הם דווקא קרש קפיצה, הם אלה שמעלים אותו למקום הרבה יותר גדול, למקום הרבה יותר גדול, ואז הרוח הזאת היא, שהיא לכאורה מתעכבת, זה בעצם אולי, אם זה היה שלושת האבות, אברהם יצחק ויעקב, אז יש אצל יעקב, רוח מתעכבת, זה בחינת יוסף הצדיק, שזה האיפוק של רוח שיודעת לשלוט על עצמה, שזה בחינת היסוד, שהיא יודעת איך את כל השפע הגדול של האבות, איך גם לכוון אותו למציאות, איך להקים אותו למציאות, ומתוך זה, אז הוא זוכר באמת להגיע אל המקום הזה. אני תמיד, יש לקוח בקומקסים של הסיפור הזה, יש שתי קומקסים שמציירים את האר של זהב ומבצע של מגליות בצורה הפוכה כאילו. יש קומקס שמצייר קודם כל יש אר ואז יש מבצר למעלה. יש קומקס שיש אר מבוצר מסביב במבצע של מגליות. אם זה לפי הקומץ השני, זה משהו מאוד פעילי, שהכוונה, יש קודם כל מגליות ששומרות על הזהב, ובמרכז הזהב יש בעיר הזאת מה שמצליח להציל את זה, שיש שם מעות של כסף, כאילו, שזה בעצם כאילו קצת עולם הפוך, כי תמיד הכסף מגן על הזהב שמגן על מגליות, אבל כאן זה מראה שזה לא עושר של סיבות פרקטיות כדי שיהיה מה לעשות איתו, אלא יכול להיות, כמו שאמרנו, אולי דווקא בסוף הבחינה של הכסף, של הכיסופים, של היא זאת שבעצם אולי התכלית הפנימית של הכל, וזה מה שרבנו סיים, שבאמת הושיט את הכלי הזה, והכלי אמרו שאולי זה כלי של עושה השמיים, ואיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה, אז רק רציתי להגיד עוד משהו על הסוף, של איך שסיפר לא הוציאה, ובסוף הוציאה, אנחנו כל הזמן אמרנו שהרבנו לא רוצה לחתור אותם בחטא של היום האחרון ולשים את המשימה כעיקר, לכן הוא לא סיפר איך הוציאה, אבל יש אולי עוד אפשרות אחרת לומר שהסיפה שרבנו לא סיפר איך הוציאה זה כי באמת הוא לא הוציאה בסוף כאילו. מה זה? לא, לא שעדיין לא, יכול שעדיין לא, אבל יכול להיות שגם הכוונה, וכאילו את רוצה להגיד שלכל המי שעדיין החליט להוציא אותה, יכול להיות גם זה אפשרות, אבל אני רק מעלה את אפשרות אחרת שהוא לא הוציאה, אלא זה בדיוק הסיפור הבא של מעשה מלכסל, כי בסוף היא הוציאה את עצמה כאילו. הרי כל הסיפור של השני שהבאתי לסופר ממש, זה סופר באלו וזה סופר בתשרי, זה סופר לפני תורה סמך וסופר אחרי תורה סמך. כל מעשה מלכסל, אם תראו, הוא סיפור תואם, חופף לגמרי את הסיפור שלנו, כמעט אותם דמויות. יש שם את בת הקיסר, ויש שם בן של מלך ממקום אחר שהוא אמור להתחתן עם בת הקיסר, וגם הוא, אתם זוכרים בסיפור שם, גם הוא נרדם, כן, רואה אותה ומתעלף, וגם שם היא מעוררת אותו, ובעצם וגם אז פתאום היא הולכת לאיבוד, כן, הוא מחפש אותה והיא הולכת לאיבוד. אז ממש אותם סיפורים, וגם שם באיזשהו שלב בתוך כל, אתם זוכרים, כל מה שהיא עברה בתוך כל התלאות שלה, היא פתאום הגיעה לעיר של הגזלנים והיא גזלה מכל הרכוש והפך להיות לה עושר תפלי תפליים, והיא זכתה להגיע לעושר אינסופי כאילו, נכון? והרי כל הסיפור הזה שם הוא סיפור שבעצם רואה את אותו סיפור שלנו, אלא הוא מספר את זה מהזווית של השני למלכות, ושם אדרבה השני למלכות פתאום רואים כמו שרואים הסיפור שלנו, שהוא שלומה זה לצאת, שכל פעם שמנסים למשימות הוא לא יודע לעמוד בהם והוא נרדם, ורק כשרואה אותה פתאום הוא מתעלף, וזה בעצם האמת שגם הסיפור שלנו מאוד מאוד רואים את המורכבות הזאת, ורואים שבסוף יש איזה משהו עוצמתי שקם אפילו בלי שהיא מתכוונת, באינסטינקטים שלה, שזה שהיא משלחת שם בחוף הים שמצאת ליד אילן שם, וזה גורם לכל מיני אנשים לבוא עליה ולהסתבך איתה וליפול ברשתה, ובתוך זה היא מתגלגלת מאוד לאון לאון עד שהיא הופכת להיות פתאום הופכת להיות זכר בכלל, הופכת להיות בכלל המלך של כל העולם בכלל, ואז פתאום השני מלכות בסוף מגיע במסיבת קוקטייל של ניצחון שהיא עושה ולוקעת אותו ושבים לביתם. אז בסוף יצא שיש לי משהו מסוים שאולי לשני למלכות יש תפקיד מאוד מאוד גדול לסייע, אבל צריך לדעת שיכול להיות שיש משהו דווקא בבת מלך, שהיא בעצם, אנחנו מבינים בסיפור הבא שבכלל בת קיסר, בת קיסר זה הכוונה שהיא ביתו של מלך מלכי המלכים, שאם הזכר הוא רק בן של מלך, שהוא רק בעצם גילוי של מדרגה כן יותר מסוימת, איזה לא זוכר מי שם מסביר שכל הסיפור של תקנת אבא סד ברטה, והבנים הם בנים של הבינה כאילו, כן, שיש כאן משהו כזה שזה בעצם מתהפך כזה כאילו, שהיא באה במקום הבית הגדול. אז יש משהו דווקא בבחינה של מלכות, מלכות סלקה עד אינסוף, שיש זה משהו שגנוז בכוחות החיים עצמם, שבסוף רק אם ידעו איך, כן, מה שהניגול שהתחלנו, יש התחל מי ימצא שהכל מכוון, כמו שבכוח לא אומר לסיפור שלנו, כן, לא זוכר את כל הראשי תיבות שהוא מביא שם מזה, אבל בסיס שם זה בטח בלב ועלה ושאלה לא יחסר, כל מה שצריך, רק שהבעל יפתח בה, שייתן בה אימון, שידע איך להצמיח אותה, אבל אז מתוכה, אם יודעים לעשות את המצוא הנכונה, אז מתוכה האינסטיקטים האלוקים סביב שגזוזים בה, תבוא הרבה הרבה ברכה, והיא זאת שתוציא את עצמה ותוציא גם את הבן מלך מתרדמתו ותביא אור גדול לעולם, בעזרת השם.
אני
חושב,
אני חושב, אני
דרך זה בעצם כל הסיפור כאן, שהסוגיה כאן זה אל תהיה קשור לעולם של הישגים, של תכליתיות, אלא אתה רוצה להיות קשור במקום הכי גדול, אתה רוצה בכלל ליצור קשר בשתי דברים שונים, אתה צריך לדבר בשפה של דרך ולא בשפה של יד. זה, בוא נאמר, בן מלך, השם למחות כל הדרך משקף את ה... כאילו את הלא דרך, את המקום הזה שמחות מחפש משרתים, מחפש את היום האחרון, ובגלל זה הוא נופל. בסוף הסיפור, זה בדיוק משהו, בדיוק המהפך, שהוא, למרות שכל מיני גדולים מיישים אותו, הוא אומר, בוודאי ישנה, והוא מתגעגע לה מאוד, ואז הוא זוכר לעושר האינסופי הזה של האוצר של יראת שמיים, שזה בדיוק המקום הזה שהוא עושר שאף פעם לא יגיע לאף יד, וזה בדיוק המקום הוא שם את זה כאן, משם הבא ישוע כאילו. כי הבת מלך היא זאת שהשפה שמדברים איתה זה השפה הזאת, היא חיה את החיים, ולכן אם אתה דברת בשפה הזאת היא תחלץ אותה, אם לא דברת בשפה הזאת היא לא תצטרך לחלץ אותה. לא, כל הסיפור שם, הסיפור של שירים מלכות, הסיפור של בת מלך מספר בסיפור הבא, בסיפור שרבה לסיפור אחר כך, והיא מצד עצמה, וסיפור מדהים איך היא מצליחה להפוך את כל העולמות כולם, אבל מה שהתפקיד שלה באשת חיל זה שיר שאין לו יותר מקום לגברים, חוץ מהעוד בית, בטח בלב בעלה, זה כל התפקיד שלנו, רק לדעת למה יש שני מלכות, כדי שיהיה כוח כזה שמסוגל לתת אימון בחיים האלה, לדעת איך להצליח, זה דברים גדולים כאלה. ואני מקווה ש... מה קורה?